אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
גם בהרכב שני יש מי שעושה את העבודה בריאל מדריד. הבלנקוס מנצחים 1-0 את ריאל סוסיידד, עושים עוד צעד לעבר האליפות ומסמנים עוד וי בדרך להכרזה הרשמית על האלופה החדשה שבדרך. והכי חשוב, קרלו אנצ'לוטי נותן מנוחה לשחקנים שהוא רוצה לשחק איתם לחצי גמר ליגת האלופות. ועכשיו הפנים באמת לביירן מינכן. המשחק הראשון בחצי גמר ליגת האלופות אוטוטו מגיע. אתם על פודקאסט ריאל מדריד בוואן עם אורן קדוש, חמי אלמוג ואסי ממן. אנחנו נדבר על הכל. יואב שכטר כאן על ההפקה והסאונד. שלום לכם, שלום.
אהלן, 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 טוב.
קיבצתי אתכם כאן בשעת לילה שכזו. האמת שיש הרבה סופשים בתוך השבוע הזה, אז כאילו...
כאילו כל יום יום שישי.
פוד לילי, פעם הייתה קומדיה, בית דין לילי, אתה מכיר את זה? אנחנו בפוד לילי.
האמת שאנחנו רגילים אבל הלילה פה. בדרך כלל מכבי תל אביב אנחנו מקליטים בלילה, אבל עכשיו ריאל מדריד...
אורן מורגל, אורן מורגל.
בסדר, תשמעו, ריאל מדריד בקושי בועטת לשער במשחק הזה, אולי בכלל עם הרכב מאוד משני, קרלו אנצ'לוטי כאמור נותן מנוחה להרבה שחקנים, ריאל סוסיידד מחמיצה או מחמיצה או מחמיצה, ובסוף מי ירדה גולר, הוא זה שעושה את ההבדל, גול בנגיעה, הכל היה בנגיעה במהלך הזה, ריאל מדריד בקושי מאיימת על המסגרת, אבל כובשת, עושה 1-0 מנצחת ועושה עוד וי.
כן, תשמע, אני אמרתי בסוף השידור, זה מבחינתי ריאל מדריד היא הקבוצה הכי יעילה באירופה ביפר, גם בגלל חומר השחקנים שיש לה, יודעת להתגונן נכון, גם אנחנו רואים את המספרים שלה מבחינת הספיגות שלה בליגה, כמות המשחקים שהיא לא סופגת, אנחנו רואים גם מבחינה התקפית כמה השחקנים שלה יצירתיים, פחות דרך הנעת כדור החמה, אבל כשזה כן קורה פעם אחת טוב עם הריווח, עם הכדור הזה של צ'ואמני, וקרבחל עם ההורדה הזאת בנגיעה, ההצטרפות של הרדה גולר מקף שני, אתה מבין שמבחינת איכות, אין שנייה לה בספרד בטח, ואתה יודע מה, אני חושב גם באירופה, גם ראינו את זה נגד סיטי, ועם יעילות כזאת, קשה באמת להתמודד עם קבוצה כזאת, ואני חושב שאתה דיברת על הרכב השני לא מעט בשידור הזה, דיברנו על זה יחד, הקבוצה הזאת, הרכב הזה של היום, מגיע לצ'מפיונס קל, דרך הליגה הספרד.
בלליגה.
אתה חושב?
כן.
אתה מבסוט, אה, חמי.
תשמע, הכל הולך. אם באמת היה משחק ככה לרוטציות רחבות, זה המשחק הזה. ארבעה ימים לפני ביירן, הפרש כל כך גבוה בטבלה, היה מקום לרוטציות, למרות שאותי זה קצת הפתיע, זה כאילו היה קצת קיצוני מדי.
למה?
היה קיצוני מדי, אני חושב שזה היה קיצוני מדי, אבל בסדר, אם זה הולך, זה הולך, והכל סבבה. לא, כשאני רואה הרכב כזה, שמשחק פעם ראשונה, תשעה שחקני שדה פעם ראשונה ביחד, אז אין לי ציפייה לראות איזה עכשיו, איזה... זה היה צפוי שזה המשחק ילך למקום כזה ש... בטח במשחק חוץ קשה, ריאל סוסיידד קבוצה טובה,
כן.
היא די שלטה במשחק, אבל ריאל יודעת להוציא מכל משחק את הטוב, היא יודעת לבוא, היא יודעת להתגונן נהדר, הקישור עבד טוב, צ'ואמני נתן משחק מדהים, שחקן אגדי, שעוד לא ראינו ממנו כלום, אני הוא הרבה השנה משחק בלם, והוא ככה, הוא עוד לא עושה את ההתפתחות שלו בעמדה הנכונה לו, בגלל כל מיני אילוצים, וריאל, תשמע, ריאל עושה עונה מעל ומעבר לכל הציפיות שהיו בקיץ, עונה מטורפת, גם קצב צבירת נקודות מטורף.
כן, יותר מ-30 נקודות הפרש מריאל סוסיידד, קבוצה ששיחקה בליגת אלופות העונה, זה פשוט מדהים, אבל כן, ריאל מדריד פשוט בורחת לכולם, ואוטוטו כבר, אתה יודע, תהיה הכרזה על האלופה.
אם מחר בברצלונה מאבדת מול ולנסיה, ריאל יכולה במחזור הבא נגד קאדיס.
כן, אבל אני חייב לגעת פה עוד משהו בקשר למה שדיברתם פה על העניין של הרוטציה. הרי ברור, עוד לפני המשחק 11 נקודות הפרש מברצלונה. הסיכוי שברסה או שתסגור דבר כזה הוא לא קיים.
נכון.
מה שחשוב זה ביירן.
נכון.
זה מה שחשוב, ופה המשחק הזה זה רק להעביר אותו. נכון. ואם אתה עושה הגנה נכונה, אתה תגיע למצבים שלך.
אבל עכשיו אנחנו מדברים בדיעבד. אני מדבר מלפני המשחק.
לפני המשחק.
אם זה משחק שאתה מפסיד אותו, אז לבוא עם הפסד לביירן, זה לא הרגשה הכי טובה.
כן, אבל אתה יודע...
זאת הכוונה שלי, וברגע שהם ניצחו, אז ברור שהכל סבבה והכל זורם.
מלפני המשחק, אתה לוקח בחשבון שאתה גם יכול להפסיד משחק הזה.
נכון.
אתה לוקח בחשבון שאם חלילה...
אבל לא כיף, לא כיף.
ברור, אתה רוצה תמיד לנצח, אני יודע, אתה חשוב לך שהקבוצה תנצח כל משחק, אבל אתה אומר עצמך, אם יש משחק ששווה לזרוק אותו, כי מה שחשוב זה אחר כך ביירן בחוץ, משחק במינכן, אז
אבל זה לא מה שחשוב. אהבתי לראות שלא זרקו ונלחמו.
נכון, כי אתה ראית השחקנים שיודעים גם כן, גם אם וכאשר הם לוקחים את זה בחשבון, הרי אנצ'לוטי לוקח את זה בחשבון קדימה, השחקנים שעכשיו שיחקו, שבדרך כלל בספסל, שיוכל להשתמש בהם גם אחר כך, נגד ביין, במשחקים שהם כן חשובים, ראית מבחינה הגנתית, מבחינה טקטית, הם עמדו באמת בצורה יוצאת דופן, לא היה אפשרות למעברים, שזה מה שקורה בדרך כלל בריאל מדריד, כי אם הסתכלת על השלישייה הקדמית, ראית הרי את ארדה גולר, את ראית בחוד את חוסלו, ולא הלך באמת אף אחד מצד שמאל, כי ראינו את סבאיוס נכנס לאמצע, רק את המגנים שעושים את התנועות שלהם, אז ככה שגם את האופציה למעברים לא הלכה, ולייצר מזה כן משהו התקפי, זה לא מובן מאליו, וזה רק דרך המגנים שהצטרפו, וגם כך גם היה השאר בסופו של דבר.
אז בקטע של המעברים, באמת, קודם כל מבחינה הגנתית, אחרי 120 דקות באיתיחד, שאתה עומד ככה, אז הכל קטן עליך.
כן.
אבל בקטע של המעברים, הכי יחזב אותי היום, אם אפשר להגיד, יחזב, זה בריים די, אז הוא מאוד לא הורגש, לא ממש, בקושי הורגש.
חוסלו היה פחות טוב.
חוסלו, כן.
באמת לא הורגש.
נכון, אתה יודע, אבל הוא גם שחקן שהוא פחות, הוא יותר תשע כזה מרכז, וצריך לשחק
שבתוך אליו. שבתוך הרחבה.
כן.
וריאל מדריד פחות הייתה שם.
אבל מבראים במשחק הזה ציפיתי שיותר ייקח על עצמו, כי הוא מכל השלישייה ההתקפית כביכול, הוא זה ששיחק יותר מכולם, הוא זה שבפורמה יותר טובה יותר מכולם, וציפיתי לראות ממנו יותר. בסדר.
כן, אבל בנושא הזה, אתה ראית את
ארדה גולר מדבר אחר כך.
כן, בטח.
ריאל מדריד אבל, היום היא היא בקושי הצליחה להתקדם לאזור של הקישור ההתקפי.
נכון.
הכדורים בקושי הגיעו אליו בכלל.
נכון.
ולכן, לא ראה קשירות ממנו, בחצי השני, אבל הוא לא כמה הברקות יפה.
זה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה, שאין לי ציפייה גדולה מתשעה שחקני שדה, שמשחקים פעם ראשונה ביחד, לראות משהו מאומן או איזשהו מובנה.
אני גם חייב לומר לכם משהו, זה משחק, זה מגרש שריאל מדריד די מתקשה בו בשנים האחרונות. בכלל, לא רק היא, גם ברצלונה, גם ז'ירונה, ראינו מאוד מתקשות, הקבוצות הגדולות ביותר של הליגה. בשלושת הביקורים האחרונים שלהם, שחקני ריאל מדריד ניצחו רק פעם אחת, ובכלל קשה מאוד כאמור לנצח באיצטדיון הזה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד נשכבת אחורה יחסית, נותנת לריאל סוסיאדד לשחק את המשחק שלה, ובסוף היא מביאה את העקיצה כשצריך, וזה בזכות ארדה גולר, שמסיים מדהים עם הנגיעה שלו פנימה, לא מקבל הרבה דקות, פציעות, עניינים, יש גם שחקנים לפניו ברוטציה, איפה הוא נכנס פה בתוך ריאל מדריד הגדולה הזו, בתמונה הגדולה הזו? כי עכשיו הוא גם כובש עוד שער, שער שני העונה בלא הרבה דקות, פחות מ-100 דקות, ב-88 דקות הוא כובש שני שערים.
היה לו, היה לו סך הכל עד עכשיו 98 דקות, סך הכל, לא, אולי סופר ליגה.
אה, אוקיי.
ואם היום עוד איזה 65 דקות הוא שיחק, יש לו שתי שערים, כן, בפחות מגול
ל-200
למשחק, בוא נגיד, לממוצע.
מה, זה טוב.
אבל עזוב שניית הגולים. אתה רואה בכל, אתה רואה פה יעלום, אתה רואה פה בכל נגיעה של השחקן הזה, גאונות צרופה. הגול, עזוב את המהלך שהיה מהלך מדהים, אין יותר יפה מאגף לאגף לאגף, והכל בנגיעה, אבל תראה איזה יופי ששחקן שכביכול אמור להיות כנף ימין, או עשר ימין, מסיים בכלל מהצד השמאלי. זה החופש שקרלו בעצם נותן לשחקנים שלו, אין עמדה מוגדרת לשחקן, הכל מאוד פלואידי, השחקנים יודעים לקחת את למצוא את החללים ולהריח את המשחק, להריח לאן המקום הולך, והם לא מוגבלים בתנועה שלהם, שער מדהים שלו. ועוד דבר, קרלו הצהיר עכשיו במסיבת עיתונאים אחרי המשחק, שארדה גולר יישאר בעונה הבאה בריאל מדריד.
וואה, איפה הוא ייכנס פה בכל הבלגן הזה?
יפה שאתה שואל, כי יש דיון עכשיו מאוד מאוד רחב, כי אמבפה מגיע, והנדריק מגיע, וריאל פתאום הופך להיות, וכל האנשים האלה שככה מדברים על אגו, וידריכו אחד לשני על רגל, את כל האנשים האלה ששואלים את השאלות האלה, אני שולח למנצ'סטר סיטי. מה קורה בסיטי? למה שם זה בסדר, ובריאל מדריד זה לא בסדר? התרגלו פשוט לריאל מדריד פחות, לריאל מדריד בשנים האחרונות היה סגל פחות נוצץ, צריך להגיד את זה. היה לה ספסל שנה שהיה בשנים שלפני, רע מאוד, עדן עזר, מריאנו, הכי טוב שלך בספסל היה סנסיו כזה, שהוא גם איזה, אתה יודע, ועכשיו, לקח כמה שנים, לבנות פאץ' על פאץ' על פאץ' על פאץ', ושנה הבאה זה מקבל את הבוסט, כשמגיע המרכזי, שזה אמבפה, והנדריקי יגיע, שזה גם מטורף, ובסוף,
ורודריגו, אל תשכח אותו.
מועדון בסדר גודל כזה, אתה צריך שני שחקנים ברמה על כל עמדה, וזה מה שיהיה בריאל מדריד שנה הבאה, עם אקסטרה קטנה כרגע של חוסלו. אם אני לוקח עכשיו, נגיד שריאל מדריד תשחק 4-3-3, למרות שהיא לא משחקת ככה, אבל אולי היא כן תשחק ככה כן. בעונה הבאה. אז יש לך לצורך הספירה באגף שמאל ויניסיוס רודריגו, באמצע אמבפה, אנדריקי וחוסלו, ובימין בראים דיאז וארדה גולר. יש לך שבעה שחקנים על שלושה עמדות.
אחד טיפה מיותר
אולי, אולי, אבל קח את סיטי, תספור את הדברים באותו דבר, אתה תגיע פחות או יותר.
אבל למה ההבדל בסיטי, אוקיי, פפ גוארדיולה עושה הרבה יותר רוטציה.
אוקיי.
בריאל מדריד, מה שאנחנו מכירים ויודעים, עכשיו מה שראית, הנה, עכשיו ראית משחק, אמרת בהתחלה, היה מוזר לי הרוטציה הגדולה הזאת. פפ עושה את זה הרבה יותר.
הדברים צריכים להשתנות, נכון, כי גם ליגת האלופות מתרחבת.
אתה עכשיו יכול לקחת עכשיו שנה אחר שנה אחורה, תחת אנצ'לוטי, ואתה יודע בדיוק מי ההרכב. מקרים ספציפיים, אתה יודע, היה איזה שינוי כזה או אחר. ולכן, בגלל זה אנשים, אתה יודע, יחסית מרימים גבה על כמות השחקנים הכל כך בולטים בסגל, כי הם רגילים לראות, אתה יודע, הרכב מובהק בריאל מדריד, ולכן בוא נראה איך זה יעבוד, זה באמת יהיה מעניין לראות איך זה יעבוד, זה שיהיה להם סגל חלומי, יהיה להם את הסגל הכי חלומי שאפשר לבקש, בטח בחלק הקדמי.
כן, וההצהרה של קרלו היא, אני דעתי הייתה שהוא לא צריך להיות מושל, אני לא ידעתי שזה מה שיהיה, אבל זה די מפתיע. בסך הכל זה די מפתיע, ההצהרה שלו שהוא יישאר.
מה שזה יעשה, מה שזה יעשה, סליחה, מה שזה יעשה, זה פשוט ייקח את ולוורדה יותר למרכז, עד איפשהו באמת גם יותר טוב, כי הרי זה ייתן את האפשרות לטורקי הגאון הזה, לסייק יותר בקו ימין, ואז עם הרוטציה שתהיה, כי גם רודריגו יכול להיות שם,
ועוד... לראות גם איך ריאל צחק באמת עונה הבאה. זה לא, יש כל מיני אפשרויות, היא העונה משחקת 4-4-2 כביכול, היא לא משחקת 4-3-3, אז יהיה לה יותר אפשרויות, יותר גיוון, זה יהיה מעניין לראות את זה.
אני מסתכל על ריאל מדריד, מה שאתה אומר פה חמי, אתה פותח את זה, אתה יודע, אני מסתכל מלמעלה יותר. הסתכלתי פה להרכב, יש פה שחקן בן 19, ארדה גולר, שהוא העתיד של ריאל מדריד, או העתיד אולי בכלל של הכדורגל האירופי. צ'ואמני, שהוא ככה דור ביניים כזה, שעכשיו תופס משבצת בריאל מדריד, ותכף נדבר גם עליו, על היכולות המדהימות שלו שראינו במשחק הזה, איך הוא מסכל כמעט כל התקפה של ריאל סוסיידד, כל מה שעובר לפחות
באזור שלו. גם התקפית הוא אדיר.
גם הגנתית, גם התקפית, אין ספק. ולוקה מודריץ', שהוא בן 38, והוא מפעיל את הקסמים המדהימים שלו, זה הדור ה...
39.
כן, 39 תכף. זה דור שאתה יודע, תכף מסיים את המשמרת שלו, ו...
לא, לא. לא הוא.
לא, בריאל מדריד, בריאל מדריד לפחות.
אני לא בטוח. איך שהוא משחק, ראית אותו היום? הוא לקראת סוף העונה?
לא, הוא מטורף.
הכושר שלו, איך שהוא נראה, יש לו בעל סריקונה הבא.
אז רגע, אז אני אומר, אני רואה פה, אתה רואה פה את חילופי המשמרות, כמו שאתה מחכה בלונדון לראות את השומרים שמתחלפים, ככה אתה רואה את זה, בריאל מדריד עכשיו. ריאל מדריד עוברת את המהפכה שלה. ואתה יודע, כשאני מסתכל פה על ההרכב, בכלל, אני חושב שאם מדברים על התקפה, אני חושב שבהגנה תהיה הבעיה אולי של ריאל מדריד לגבי העונה הבאה, כי דני קרבחל כבר לא מה שהיה.
קצת פחות, נכון, אני מסכים איתך.
עדר מיליטאו לא חזק כל כך טוב מהפציעה, צריך לראות מה יהיה איתו.
חכה איתו.
כן. אבל אולי שם, דווקא איפה שריאל מדריד התחזקה, היא תצטרך גם להתחזק בעונה הבאה.
אם תביא איזה אלפונסו דייוויס כזה, ואם תביא עוד איזה מגן ימני, לוי אשרף חכימי, זהו, נגמר הסיפור.
לא,
כן. זה מה שהיא צריכה בתכלס.
גולת הכותרת זה בלם שיגיע, וזה כנראה אליאן יורו. לא בטוח שזה יהיה הוא, אבל רוב הדיווחים והכיוון הוא שזה הוא הבלם שיגיע.
כן.
ונאצ'ו עוזב, צריך להגיד, הוא כבר הודיע שהוא עוזב.
היה מצוין.
כן, הוא היה מצוין. טוב. הוא היה טוב, בא, הוא בחודש האחרון יש לו משחקים טובים, לעומת כל העונה שלו, שהייתה בינונית מינוס לדעתי. אז כן, יצטרך לבוא בלם, צריך לזכור גם שאלבה חוזר מצולבת, בוא נגיד שהחוליה יותר בעייתית.
מדאיגה, לא בעייתית.
כן, היא חוליית ההגנה, אבל אנחנו רואים שגם העונה עם שתי צולבות, שלוש, עם טיבו, ריאל מסתדרת, בסוף.
הגנה טובה.
וקמווינגה פתאום יורד למגן שמאלי, וצ'ואמני משחק לבלם, אבל זה לא אידיאלי, וצריך להגיע בלם. מגן ימני, אני לא רואה שישתנה משהו בעונה הבאה, זה יחכה לקיץ שאחרי.
צ'ואמני אהבת מאוד. אגב, מגן ימני, לוקאס וסקס כנראה יעריך חוזה, הוא מסיים חוזה עוד חודשיים, כנראה יעריך חוזה כבר בין 34.
הרוויח ביושר.
כן, 33,
אנחנו מסתכלים על קבוצה בדרך כלל, שאנחנו מסתכלים על מבחינה הגנתית, אתם הולכים באוטומט, כולם הולכים באוטומט לחלק האחורי שלה, לשוער, לשחקני הגנה. אבל פה העניין בריאל מדריד, שמי שמקבל את ההתקפות של היריבות, זה כבר הקישור וההתקפה של הקבוצה בעצם, בגלל שהם עומדים נמוך וחפשים את המעברים. זה גם עוזר לקבוצה הזאת התקפית.
נכון.
כל החשיבה הזאת של לייצר את המעברים, לסרק מהר קדימה, זה מה שאנצ'לוטי רוצה. זה מה שהוא רוצה.
בוא נדבר על צ'ואמני בקטע הזה. רגע, הוא תופס מקום מרכזי פה בסיפור הזה.
שהוא אמני, שוב, שהוא אמני, לא משנה באיזה מערך ובאיזו פילוסופיה, אני יודע שחמיה רוצה לראות ריאל מדריד יותר בנייה כדור, מחזיקה כדור, גם אני הייתי רוצה לראות את זה יותר, כי זה גם הפך אותה ליותר מגוונת, והוא לא משנה מה, הוא תמיד יהיה טוב, כי הוא כל כך שלם בסגנון שלו, הממדים הפיזיים שלו, הטכניקה שלו, הצעד הראשון שלו. אתה מבין שהוא באמת קשר, שהוא עילוי. אין שחקנים כאלה, אין כמעט שחקנים כאלה בעולם, זה מזכיר לי את ויירה של התקופה של אז, של ארסנל, ושל אינטר.
כשאתה עכשיו שואל, מי יתפוס את המנהיגות במקומו של מודריץ', במקומו של קרוס, זה, צ'ואמני, הולך להיות הדבר, המנהיג הבא של ריאל מדריד מהאמצע, לפחות לדעתי.
כן, יש רביעייה הבאה כבר לכמה שנים, יש לך את צ'ואמני, פדה ולוורדה, קמאווינגה וג'וד בלינגהאם. זה רביעייה שיש לך לשש השנים הבאות בריאל מדריד. עכשיו, החלק מהחילופי משמרות האלה שאתה מדבר עליהם, זה לא cut clear, זה לא עובד בצורה, טוב, סיימתם, לכו, עכשיו נכנסים אלה. זה, אתה יודע, זה תהליך שקורה.
כן.
חשוב מאוד גם היניקה הזאת של הצעירים, את טוני קרוס ואת לוקה מודריץ', הם לומדים מהם הרבה מאוד, זה, אתה יודע, זה לא, אנחנו רואים רק משחקים, אבל זה אימונים, זה כל ההווי, היניקה הזאת היא מאוד מאוד חשובה לשחקן צעיר. אתה יודע, התחלת עם לוקה מודריץ', מבחינתי, אין שום סיבה אני הייתי די בטוח שהוא יעזוב, אבל אני מתחיל לחשוב בחודש האחרון, במיוחד אחרי שקרוס אמר שהוא נשאר, שיש מצב שהוא יישאר, כאילו, מבחינה מקצועית, אין ספק שיש לו מקום, והוא יכול לשחק, אתה יודע, אם הוא מקבל את המקום שלו, גם מבחינה פיזית, אתה יודע, הוא אדם בוגר, הוא אדם שמבין את הגוף הפיזי, הוא יודע שהוא לא שחקן עכשיו שהוא בגיל שיכול לשחק 60 משחקים בעונה, אז ברגע שאתה מקבל את המקום הזה שלך, שאתה יודע שיש רוטציות ואתה צחק מתי שצריכים אותך, ואתה תבוא ותיתן את מה שיש לך, אז הכל סבא, זה ווין ווין.
הכל תלוי כמה הוא באמת רוצה לשחק, וזה מזכיר לי בדיוק את הדיבורים על טוני קרוס עונה קודמת, שהרבה רצו לראות אותו עוזב, ואני זוכר פה אז עם אורי רייך, דיברנו לא מעט, אמרתי, אני לא מבין מה הדיבור, כי זה שחקן שיכול נגד קבוצות, בטח שמסתגרות, לשנות את כל המשחק, ואנחנו רואים העונה כמה הוא נהדר, גם משחקים אחים אחרים שיש, ואותו דבר לגבי מודריץ', אין סיבה להיפטר ממנו, שחקן מדהים, וראינו את זה גם היום, לקראת סוף העונה.
אגב, עוד מילה על המאמן קרלו אנצ'לוטי, ששוב לקח פה איזשהו סיכון מסוים, ואמר חמי שהוא קצת חשש לפני המשחק, ככה בין השורות, ואפשר להבין. קרלו אנצ'לוטי בדרך לעקוף את זינדין זידן, להיות המאמן השני הכי מאותר.
עקף, אפשר להגיד.
אפשר כבר להגיד עקף.
אפשר להגיד עקף.
12 תארים, יפה מאוד, תשמעו. זה מאמן היסטורי.
אולי יהיה לו עוד אחד.
מאמן היסטורי. אולי יהיה לו עוד תואר, כן.
מאמן היסטורי חד משמעית, בלי כל קשר לריאל מדריד.
כן, אבל מה שפרס עשה עם הבחור הזה, עם הבחור, עם הג'נטלמן האיטלקי המדהים הזה, זה, הוא לקח את הקריירת האימון שלו למקום אחר לגמרי, כשהוא החזיר אותו לריאל מדריד.
ברור.
הוא למקום אחר לגמרי, אגב, הוא יחתם, זה מהלך, זה מוב, שיחתב בדברי הימים. אני אומר לך, גם של ריאל מדריד וגם של הכדורגל, כי הוא גם עשה עוד צ'מפיונס, שהוא עשיין, הוא גם עשה עוד צ'מפיונס בריאל. הוא גם עושה עכשיו עוד אליפות בריאל. הוא הופך להיות המאמן הכי מאותר כמעט אחרי מיגל מוניוס, וגם אליו הוא יכול להגיע. הוא שם אותו בדרגה מאוד מאוד גבוהה, כשהוא מוציא אותו מהנפטלין, הוא כבר היה באברטון סיום קריירה, אתה יודע.
באברטון ולא הצליח,
והיה גם מטורף, זה מהלך מתורף.
בנאפולי והתרסק.
נכון, אבל אתה יודעים מה הקטע? הבן שלו, שמביא את הרענות החדשים, וזה גם מדבר על זה קרלו בעצמו, מביא את הרענות החדשים, הבן שלו גם בעצמו אגב חושב ללכת לכיוון של אימון, של להיות מאמן ראשי, זאת אומרת לא להיות רק עוזר מאמן, אחד מפרה את השני, אני חושב, בקשר הזה, וזה גם דבר נהדר.
אני מאוד אוהב לראות את זה.
ועכשיו המשימה, אתם יודעים, המשימה הגדולה ביותר נמצאת בפניו, זה המפעל שלו, ליגת אלופות, פעם אמרו, מפעל של קריסטיאנו, מפעל של בנזמה, זה המפעל של קרלו אנצ'לוטי עכשיו. בוא נדבר מהצד של ריאל, סגנון משחק למשחק הראשון, איך זה הולך להיראות, גם יש בעיות בביירן מינכן כמובן, הרכב, די ברור לנו, תראו מי שבו לספסל במשחק הזה שריאל מדריד נגד ריאל סוסיאדד, כן? פדה ולוורדה, ג'וד בלינגהאם שלא שותף, היה לו בעיות במערכת העיכול, לא שותף, רודריגו גם עם שפעת, אולי החזור, לוקאס וסקס, טוני קרוס, ויניסיוס, רודיגר, קמאווינגה, כל אלה היו לספסל, גם לונין כמובן, כל אלה היו לספסל, פשוט מדהים, הם יחזרו כנראה להרכב למשחק הזה, במשחק החוץ, מהצד של ביירן, אני חושב שמעבר ללחץ שסביב המועדון הזה, גם העובדה שריאל מדריד נחה משחק אחד קודם, ריאל מדריד מקבלת פה משחק ביום שישי, שזה די נדיר לריאל מדריד לשחק ביום שישי בערב. אתם יודעים, זה אולי נותן איזשהו יתרון.
זה משמעותי.
זה משמעותי מאוד בהתאוששות כמובן. במיוחד בשלב כזה של העונה שאתה כבר בסוף. ומה הולך להיות?
עוד שביירן צחק, אין לה למה לשחק. גם אם יש לה משחק, אז בטח ישחקו הרבה מחליפים ורוטציות אפילו יותר רחבות. אין לה למה לשחק, אין לה אליפות, אין לה זה. שמע, אנחנו בדיוק יומיים שלושה אחורה, ציינו 12 שנה לקבוצה הענקית של מוריניו, שהותחה על ידי ביירן בחצי גמר ההוא. קבוצה הכי חוטית שהייתה לריאל מדריד אולי ב-20-30 שנה האחרונות.
מבחינת חומר שחקנים.
גם מבחינת הכדורגל שלה, לדעתי, אפשר להתווכח על זה, אבל היא עשתה כסיעים מטורפים, מבחינת נקודות בליגה, מבחינת שערים בליגה, יש טבלאות של שחקנים, 5-6 שחקנים, שכל אחד עם תרומה של 25-30 שערים, משהו מטורף. אז כל מי ששם את ריאל כבר בגמר, בואו נחכה, גם עם ביירן בעונה פחות טובה, ליגת אלופות זה ליגת אלופות, והכל יכול לקרות, וברור שריאל פייבוריטית, ובטח אחרי שהדיחה את סיטי, אבל צריך לבוא עם ביטחון ורגועים, וזה יתרון שהמשחק השני בברנבאו, לצאת לגרמניה, לעשות תוצאה טובה, שום דבר לא ייגמר במשחק הראשון, ואתה יודע, להביא את זה הביתה, מה שנקרא.
ריאל מדריד פייבוריטית, נכון, בדיוק כמו שאמרת, בגלל שהיא עברה את סיטי, אבל היא צריכה לשחק כמו קבוצת האנדרדוג. כמו שהיא יודעת, היא צריכה לתת לביירן את ההובלה, את ההחזקת כדור, ולחפש באמת המעברים, כי זה הכוח של העונה. היא לא פתאום תהיה קבוצה שתניע, תעשה טיקי טקה מצד לצד, ותהיה סבלנית בהתקפות שלה. לא נראה את זה, ולכן...
היא תוציא אותה החוצה, כן.
ויש אבל סימן שאלה גדול בביירן, עם סאנה אם הוא קשיר 100%, עם גנאברי קשיר 100%, כי גם היה שם, הם היו פצועים במשחק האחרון.
גנאברי הבנתי שהוא חזר.
כן, וסאנה בספק, הכוח של האמיתי הוא יהיה דווקא דרך האמצע עם כן מוסיאלה וגורצקה שיודע לצרף יפה מקו שני, ודווקא את זה ריאל מדריד יכולה לסגור, יש לה את היכולות לסגור את האמצע מהקווים, שם אתה יודע עם ההצטרפות של המגנים שלה, עם כן. אלפונסו דיוויס שריאל מדריד אתה כל כך רוצה, עם סאנה זה משהו שבאמת יכול לעשות את ההבדל, ו... אנחנו מדברים פה פייבוריטית,
נכון למועד הזה, מבחינת תומאס טוכל, גנאברי will be ready for Tuesday, זאת אומרת, הוא יהיה מוכן, סאנה במרוץ להתאוששות עד למשחק, בסדר, כנראה ששני משחקו.
מוקדם.
כן, והארי קיין כמובן,
רודיגר יצא שם. אלפונסו דיוויס, שאולי יפגוש את הקבוצה הבאה שלו.
כן, כן.
הוא וקימיש וכן.
בכל מקרה... חומר טוב.
מה זה חומר טוב? חומר אדיר. בליגה זה סיפור אחר. גם באירופה, זה שהם עברו את ארסנל, גם הרבה מאוד הרימו גבה.
זה יריבות מעניינת, כי גם היא קבוצה שונה מסיטי. אנחנו לא נראה, בכל מקרה לא נראה, זה נכון שריאל אוהבת לשבת מאחורה ולצאת למעברים, אבל אנחנו לא נראה יחסי החזקה, כמו שראינו מול הסיטי. זה יותר סביבות ה-60-40, 55-45 כזה.
כן.
אולי במינכן אתה תראה קצת יותר, אבל כן, נכון.
אני אסבר לכם פה קצת העניינים. מבחינת הווינר, ביירן מינכן מקבלת יחס של 2.30, תיקו זה 3.40, וריאל מדריד 2.60. זאת אומרת, ביירן כאילו עדיפה, בגלל אולי יתרון הביתיות, אבל זה די שוויוני מבחינת הווינר, לפחות לפי מה שאני רואה.
מאוד, ומראה לך שדווקא ריאל מקבלת יותר מתיקו.
כן.
לכן אני הולך על תיקו.
תבין, הולך עם הכסף.
לא, האמת שזאת פשוט התחושה שלי, לא בגלל זה.
אוקיי.
התחושה שלי שריאל לא תפסיד את המשחק הזה. לא תפסיד את המשחק הראשון, ואז תבוא הביתה, ולא בטוח שהיא תעבור את ביירן, כי אי אפשר באמת להגיד על ריאל שהיא פייבוריטית. גם הסגנון שלה היא לא של פייבוריטית. אבל בגלל שכבר הקרמה איתם, ועברו את הקבוצה באמת הכי חזקה באירופה, אז, ועם האיכויות שיש לה, והיא גם יודעת לנצל אותן, יודעת לנצל את האיכויות שלה, דרך משחק הגנה, לייצר את המשחק התקפה, אז שוב, יש להם את הכלים, הם גם פרשים, ואני חושב שגם זה שהם כבר סיימו את הליגה, לא כמו שביירן סיימה את הליגה, בפורמה טובה, בתחושה טובה, זה אמור לעזור גם בהמשך בליגת אלופות.
זהו, הפייבוריטיות שאני מדבר עליה, היא גם בגלל העונה שזאת עושה, וזאת עושה. ביירן עושה עונה לא טובה. כן. אני אגיד את זה. ונכון שבמשחק אחד הכל יכול לקרות, ויש לה איכויות והכל, אבל ריאל פייבוריטית. היא פייבוריטית והיא צריכה לעשות את זה.
כן, תשמעו, אני מסתכל על זה, כן, ריאל פייבוריטית. גם שמעתי איזשהו פרשן שאמר בספרד בשבוע שעבר, אמר, עצם זה שריאל מדריד עברה את מנצ'סטר סיטי, היא לא עשתה צעד נוסף לעבר הגביע, היא עשתה שני צעדים לעבר הגביע, זאת אומרת, היא כבר התקדמה.
כן, תשמע, אני מדבר את התחושות שלי. לפני סיטי אמרתי שריאל בפירוש לא פייבוריטית, סיטי פייבוריטית ברורה לעבור. זה, אתה יודע, זה נטו מקצועי, וגם פה, ריאל פייבוריטית לעבור, זה לא אומר שהיא תעבור.
ככה בקטנה, אתם יודעים, שוק המלפפונים תכף נפתח, הוא כבר פתוח, לומר את האמת, אבל עוד לא הגיעו מלפפונים האמיתיים לשוק, אבל בואו נדבר על זה ככה בקטנה, לקראת סיום, כי בסוף דיברנו על ליגת האלופות, ודיברנו על המשחק שהיה לו, שהיה הרבה מה לדבר על המשחק הזה, אבל בסדר. בקטנה, קודם כל, אם מסתכל על היריבה הגדולה ביותר של ריאל מדריד, לפחות בליגה הספרדית, זו ברצלונה, צ'אבי נשאר לעונה נוספת.
שמחת?
בברנבאו שרו לו להישאר.
לא, אני דווקא בניגוד להרבה מאוד אנשים, חושב שצ'אבי סך הכל עושה עבודה טובה בברצלונה, בהתאם לנסיבות ובהתאם לסיטואציה שהמועדון הזה נמצא בו. חושב שלא כך מעריכים את העונה הקודמת, עושה אליפות, מה ציפו שעושה back to back, עם ריאל במצב טוב יחסית, כשהמועדון שלו ככה מקרטע מבחינה כלכלית והכל, אני חושב שסך הכל הוא כן נותן עבודה טובה. אני חושב ש... זה מועדון מאוד פוליטי שם, כן? זה שהוא אמר שהוא יעזוב, זה, אתה יודע, זה היה מהלך מאוד מאוד נכון שלו.
מה, תחזיקו אותי כזה?
לא תחזיקו אותי, זה ממש לא תחזיקו אותי. זה לדעתי, כן? לא מידיעה, אבל לדעתי זה כאילו להוריד את התקשורת מהגב, זה נתן לו שקט. ועובדה שברגע שהתקשורת שם ירדה לו מהזנה, והם פתאום יצאו לככה איזה 12 משחקים בלי הפסד. עד שהם הגיעו באמת למשחקים, שהם בפרופיל הכי גבוה, ששם באמת המקצועי בא לידי ביטוי, ונגד פריז וריאל הם קרסו, כי הם לא במקום הזה. אבל אני חושב שסך הכל הוא עושה עבודה טובה, אני חושב שלפורטה והמועדון עצמו, אין להם באמת מצב להביא איזה שם גדול, עם חוזה לשנים קדימה, אז אתה יודע, גם אם זה מאולץ קצת, אני חושב שזאת החלטה נכונה שלהם להמשיך עם זה, הוא עושה שם איזשהו ריפרש עם חבר'ה צעירים וכו'. ממש לא שמח ולא מסתכל עליהם יותר מדי, אני חושב שזו החלטה נכונה, אבל...
אני דווקא חולק בנושא הזה, אני חושב שברסה הייתה צריכה להביא מאמן יותר טוב.
אבל אין.
יש הרבה מאמנים יותר טובים.
אין כסף.
יש, למכור שחקן, להביא מאמן יותר טוב, זה יותר חשוב מכל שחקן אחר. אוקיי, למכור שחקן, לא חסר, יש להם, לא רוצה עכשיו להיכנס לשמות ספציפיים, אבל אפשר למכור לא מעט שחקנים, ב-10 מיליון יורו תביא את הדזרבי הזה, תשדרג את הקבוצה משמעותית. בטח שהוא כבר אומר, אני הולך. אני, מבחינתי, מאמן צריך להיות אחד כזה שהוא לא נוטש את הספינה כשהיא טובעת, וברגע שיש מומנטום שלילי מאוד, אז להגיד ביי, ועד עכשיו שהוא קצת
יותר חיובי. אבל אני לא חושב שהוא באמת נטש. אני חושב שזה היה מהלך...
זה מה שהיה. אחר כך, ברגע שכבר הקבוצה שהוא נראתה יותר טוב, פתאום הוא היה יותר מחוייך ברעיונות, וכבר הוא דיבר על קדימה, על שנה אחרי זה, ולפני שעוד החתימו אותו לשנה, שהוא כבר נשאר, שהוא הודיע על ההישארות שלו. באופן כללי, גם ההתנהלות שלו, גם בליגת האלופות, האישיות שלו.
ברמה האישיותית הוא בעייתי, אין ספק.
ההרחקות האלה, אני לא...
בדיוק, ההרחקות שלו, האישיות שלו, גם מבחינת, אנשים יש להם זיכרון קצר, התקופה האחרונה לניצחונות, אבל אני מבחינתי עם ברסה, לשחק עם קריסטנסן כזה במרכז השדה, להיות פחות שחקן, בעיניי, זה לא הפודקאסט של ברצלונה, אבל זה דברים שהוא עשה, שפגעו בהם לא מעט, אז עכשיו הוא כאילו החזיר אותם קצת לחיים תקופה יותר טובה, זה בעיניי לא מספיק, אבל זה כבר היסטוריה. אני חושב שריאל מדריד צריכה כן לשמוח מה יישארו זאת של צ'אבי.
אנצ'לוטי אומר שהוא עשה את המהלך הנכון, לפחות מבחינת.
ברור שהוא יגיד את זה.
אנצ'לוטי יודע להגיד את הדברים הנכונים, אני חושב שאני אנחנו בפוד ריאל, ואני לא באמת מסתכל עליהם אישית, אני חושב שההחלטה הנכונה שלהם, מכוח הסיבות. אני חושב שריאל מדריד בעונה הבאה זה הולך להיות אופרה אחרת, והיא צריכה להסתכל רק על עצמה.
לגמרי.
הולך להיות שם כוח אש מאוד רציני, וזאת תהיה קבוצה מאוד שונה ממה שאנחנו
רואים. אז בואו נדבר על זה באמת, יש איזשהו מעקב כזה שאנחנו עושים מעט לעת, קיליאן אמבפה, חוק חדש במדריד, הולך להקל עליו במיסים, זה מזכיר לי את החוק שעשו באיטליה, כדי להעביר את קריסטיאנו רונלדו ליובנטוס, אם אתם זוכרים, קיצוץ במיסים, כדי שהוא יקבל יותר כסף, ויוכל לבוא, ויוכל לעשות את ההעברה הזו.
עכשיו הוא זכה נגדם בתביעה, הם חייבים לו איזה 19 מיליון, עכשיו
בשבוע שעבר.
אבל היה להם גם הקלות במיסים, אז...
מתכזז.
לא יודע אם זה התכזז, אבל יש שם סיפור. תמיד יובנטוס איכשהו, אתה יודע, מסתדרת.
אמבפה גם נתן הצגה מול לורן, יש גם ציפיות ממנו, אתם יודעים, בפריס סן ז'רמן, להביא את פריס סן ז'רמן לגמר אירופי נוסף נגד דורטמונד, גם יפגשו אותם בחצי גמר ליגת האלופות, זה גם יהיה מעניין, אני חושב מבחינת אוהדי ריאל מדריד לראות אותו. זה הסוף שלו בפריס סן ז'רמן, זה כבר ברור, כולם מדברים על זה, גם הוא מדבר על זה כבר, ואמבפה, הכל הולך לכיוון הזה, למדריד, זהו.
אין פה ספק בכלל, אמבפה, רק אנחנו מחכים שהוא יגיע, כן. השחקן בעיניי הכי טוב בעולם, כבר כמה שנים טובות, לא העונה הזאת ולא מעונה קודמת, הכי טוב בעולם, הוא צריך לשחק בקבוצה שהיא מבחינה היסטורית הכי גדולה בעולם, הגיע הזמן שלו, במיוחד שהוא גם אוהד אותה, ויאללה שזה כבר יקרה, זה כבר צריך לקרות לפני שנתיים.
כן, והסיבה היחידה שזה עדיין לא לגמרי בחוץ, זה המצב בליגת האלופות, שהקבוצות עוד יכולות להיפגש, אם אחת מהן הייתה בחוץ, זה כבר היה יוצא החוצה.
מה שכן, אם הוא ייקח ליגת האלופות, עם פריס סן ז'רמן, ואז אחרי זה יגיע לריאל מדריד,
לא רק זה,
יוכל לייצר שושלת שידברו עליו כאחד הגדולים, לא הכי גדול שיהיה, אם אתה יודע, הכל ילך קשורה, כי האיכויות שלו הם
פסיכיות. אורן, זה יכול להיות על חשבון ריאל, יכול להיות להיפגש בגמר, יכול להיות סרט לנטפליקס.
בדיוק.
מדהים. אנדריק, כבש בנגיחה לאחרונה, ראיתי אותו באיזשהו סרטון כזה, לא בפעם הראשונה, לדעתי גם. קובע שערים? מה, איפה הוא ייכנס בריאל מדריד? בשפיץ?
שער 20 שלו בפלמרס. תשמע, זה, הוא שחקן שחקן. זה שחקן שחקן. זה לא הויטור רוקה הזה שהגיע לברצלונה, זה שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני רואה את המשחקים שלו, אני רואה. אני יכול להגיד לך שהוא חומר גלם שכבר מתפוצץ. זה לא עכשיו, תתבשל אותו. אני, בראייה שלי קדימה, חושב שזה שחקן שיגיע הרבה הרבה יותר רחוק מרודריגו ומוויניסיוס ג'וניור.
וואלה.
אתה אומר.
כן.
יהיה לו קשה, אבל הוא פוטנציאל אדיר.
אגב, אני רק רוצה לתת הערה אחת קטנה לגבי אנדריק.
כן.
לא לשפוט אותו על פי העונה הראשונה שלו בספרד, ואני אגיד גם למה. גם נאמר, לקח לו זמן להסתגל לסגנון של הכדורגל הספרדי, שזה מרגל לרגל, ולעבוד קשה בשביל הקבוצה.
ברזיל, ויניסיוס.
ברזיל הוא עושה מה שהוא רוצה, ויניסיוס לקח לו שנתיים, שלוש. טוב, ויניסיוס גם הגיע מאוד
צעיר. זה גם כיף שזה בתהליך, שלא הכל קורה ברגע.
גם הוא מגיע מאוד צעיר.
דברים לקרות.
גם, 17.
נכון, נכון, נכון. אז צריך לקחת את זה בחשבון. שנה, שנתיים, נתן לו לפחות כדי להתרגל לכדורגל הספרדי ולסגנון, אבל הוא יתרגל, ואם הוא יתרגל, זה יהיה וואו.
אם עכשיו אנחנו מסתכלים על החבר'ה שהגיעו לריאל מדריד, לפחות ב3-4 שנים האחרונות, שזה ארדה וצ'ואמני ורודריגו וויניסיוס וג'וד ווולברדה
וקמווינגה.
New generation.
איפה הם נפלו? עם מי הם נפלו?
הם נפלו,
שחקן, אם יש שחקן עם כישרון כזה גדול.
אלוורו דריוסולה נפלו איתו 40 מיליון יורו.
לא, זה ישן, אבל האחרון שהם באמת נפלו איתו זה הקיץ של עדן עזר. זה הייתה הנפילה האחרונה.
זה גם ישן.
כל השאר
הם. זה גם ישן, עם מי הם נפלו. 3-4, עם מי הם נפלו.
לא, אבל יש פה תהליך מאוד מסודר של מערכת שיודעת מה היא רוצה. היא בונה את השחקנים.
לא, אני מדבר עכשיו גם על השחקנים.
בזמן הנכון.
נפלו עם יוביץ', עם החלוץ, נפלו חזק. הוא עלה להם איזה 70 מיליון.
אני מדבר עכשיו על השחקנים צעירים, דווקא איתם, דווקא עם אלה. לא עם פרופיל של יוביץ' שנתן 20 שערים בבונדסליגה, או עדן עזר שהיה כוכב, אז מקום שלישי בכדור הזהב. אוקיי, אני מדבר עכשיו על השחקנים צעירים שהם פוטנציאל, הם פוגעים בהכל. וכאילו הם יודעים בדיוק מה מתאים לאופי, לדנ"א של ריאל מדריד, ואני, אם זה ימשיך ככה, אז גם עם אנדריק הם יפגעו בינגו.
אפרופו חוסלו, שדיברנו עליו קודם, הוא מבוקש בסעודיה, הרעל עוד מתלבטת עם לרכוש אותו בסעיף שיש לה, כן, לא.
שזה קשקוש, זה לא איזה, כן. מה זה חצי מיליון, איזה מיליון,
לחתום, משהו רק כזה. לחתום, איפה נשאר
השאלה לך? השאלה היא מבחינתו, תראה, ריאל בעונה הבאה מבחינת חלוצים, תהיה מסודרת, יש לה את אמבפה, יש לה את אנדריקי. זה שני חלוצים שלא היה לה... לא יודע, הרבה מאוד שנים, רמה, לא היה. מאז קריסטיאנו, בוא נגיד, ובנזמה וכאלה, אבל ככה, העניין פה הוא מבחינת חוסלו עצמו, מה הוא רוצה? הוא יראה פחות דקות מהעונה, ואם יש לו הצעה באמת כבדה מסעודיה, שהלך לעשות ארגזים, אז אתה יודע, אני מניח שהוא יעשה את זה.
דיברנו כבר על העונה הבאה, כבר כאילו זה, זהו, זה כבר הסוף, האמת שמרגישים את הסוף.
אליפות בכיס, רק ליגת האלופות, ולכן גם על הרכב משני.
כן, עוד 15 נקודות בקופה, הפער כרגע זמנית הוא 14 מברצלונה, זה כבר גמור, אז נשאר, כל מה שנשאר זה רק להסתכל על ליגת האלופות, ולבוא ולהגיד, יאללה, בואו נהנה מהמשחקים האחרונים של העונה, ואתם יודעים מה, אולי באמת הגיע הזמן להריץ עוד יותר את שחקני הרכב המשני, בהמשך, במשחקים
שעוד. זה מה שנראה עכשיו.
כן.
זה מזכיר את התקופה של מוריניו באינטר, שהוא כבר לקח אליפות הרי בפאר, לא הייתה, הליגה באיטליה הייתה פחות, לא, אסוף שגם היום זה פאר משמעותי, אבל לא כמו בשנים האחרונות, אז לפני כל משחק, הרוטציה הייתה מלאה, ואז כולם באו פרש כל משחק, עד שבאמת לקחו גם את הגביע, זה מה שצריך לקרות גם בריאל מדריד.
כן, עכשיו זה כבר לא...
לא, אין למה.
חמי, תחושה לקראת ליגת אלופות, איך אתה תבוא למשחק הזה, לנגד ביירן?
צריך לעשות את זה, צריך לבוא ולנשוך ולעשות את זה, להעביר את זה לברנבאו. לא, אתה יודע, לעשות משחק סולידי. בברנבאו הדברים יקרו.
זה הרגעים אבל שאתה כאילו בעונה, אתה הכי נהנה או הכי סובר?
תראה, אני הצרתי פה בתחילת השנה, זה קצת לא זה לחבר'ה שבאים מהמקום של ריאל, אבל לי היה הכי חשוב השנה לעשות האליפות,
כן.
יותר מהכל. וברגע שזה כבר בכיס, ליגת האלופות זה בונוס, יש מזה מספיק לריאל, הלוואי שזה יקרה, וזאת תהיה עונה עצומה אם זה יקרה, אבל הפוקוס שלי היה על האליפות, אני פחות בלחץ על, על הצ'מפיונס, אני חייב להגיד.
תשמע, זה יכול להיות הגביע ה-15, נכון, נכון שראה מטורף?
נכון.
וואו, מטורף.
כן, לגמרי מטורף. אבל אני בראש וגם בסטייט אוף מיינד, שברור לי שעם הקבוצה שנרקמת בריאל מדריד, היא תעשה כמה כאלה בשנים הקרובות.
אבל אתה יודע מה חסר לי? אתה אומר נאצ'ו עכשיו הולך וזה, ולוקאס אולי יעריך חוזה, אולי לא, זה תלוי בו, וכרווחל כבר לא משהו. איפה הספרדים של ריאל מדריד? זה, הרי בסוף זה הבסיס תמיד. אין אסנסיו, אין, אפרופו.
זהו, צרפת. הפכנו לצרפת.
צרפת ברזיל, צרפת וברזיל, זה מה ש... זה קצת מוזר, לא, חמי? מדרידיסטס, צריך קצת.
כן, יש בזה, כן. המויקנים האחרונים ככה מתחילים לאבד את הכיוון, שזה נאצ'ו שעוזב, וישארו רק דני. בסדר, זה העולם, לשם הוא הולך, אתה יודע.
כן, עולם גלובלי. קדוש, מה יהיה? ביירן, יאללה, זרוק תוצאה, קדימה. נסיים עם זה.
2-2.
2-2?
כן. 2-2.
חמי, מה אתה אומר? קונה?
אני קונה, כן, אבל אני הולך על 1-1.
אוקיי, אז אני על 3-3. מה אכפת לי? שיהיה.
מה אתה אומר?
מה, כולנו על תיקו כזה? כולנו תיקו?
טוב.
זה גיוני האמת, לא? במשחק חוץ. טוב, אנחנו מסיימים כאן, מודים לכם שהייתם כאן איתנו, כמובן שיהיו עוד פרקים בהמשך בפודקאסטים של ריאל מדריד כאן בוואן. תודה רבה, רון קדוש, תודה רבה לכם, אלמוג.
על הטוב.
על טוב.
תודה רבה גם לך, יואב שכטר, שהיית איתנו כאן. אנחנו מאחלים לכם כמובן שיהיה חג שמח. כרגע אומרים מועדים לשמחה, לא? עוד לא. אבל אוטוטו זה קורה, שפחות תהיה שבת שקטה, וזה הכי חשוב. תודה רבה לכם. להתראות.